מתמשכת, נעמה שוחט. שלום, מה שלומך?
שלום, שלום.
מה העניינים?
מורכב. בואי, תני את מה שצפוי בהמשך התוכנית.
נכון, אבל תכף יהיה לך משהו מעניין להגיד, אני חושבת.
מחצרותיי הפרטיות, כן, כן.
תראה, במחצת השנייה נדבר על נושא לוהט מעין כמותו, והוא ריגול בבית. אנחנו באמת, לאחרונה כמעט אי אפשר לקרוא לזה ריגול, נכון? כי בעצם כל רגע שלנו מתועד, מוקלט, משודר, מחוטט, אי אפשר כמעט להסתיר כלום.
כן, יש הבדל בין לעבור מתחת לעמוד שמותקנת עליו מצלמה, לבין לדעת שיש מצלמה שמכוונת אליך ורודפת את צעדיך. כן, זה הבדל גדול.
כן, אבל ברגע שיש לך מכשיר טלפון, אתה יודע, זה מאוד נפוץ, יגידו לנו פה הדוברים, כמה נפוץ הוא המנהג שבן הזוג אחד הולך לישון, תמים וחמוד, בן זוגו האחר, ניגש לטלפון שלו ובודק רגע מה קורה. זה מנהג נפוץ.
ולא סתם מתוך סקרנות כללית, אלא מתוך איזה, נכון?
יפה שאתה מפריד בין אותה סקרנות כללית לסקרנות ספציפית.
סקרנות, אתה יודע, זו תכונה נפלאה, האנושות צמחה על ברכי הסקרנות, ואילו חשדנות היא תכונה קצת פחות נפלאה, בוא נאמר את זה ככה.
אתה אומר שבעצם הפתגם ההצלחות החשדנות הרגע את החתול, ולא הסקרנות. בסדר, בכל אופן, זאת תהיה המחצת השנייה. עוד לפני כן נדבר באמת על עולם היוטיוברים, שאני חושבת שאנחנו לא מספיק יודעים עליו, הוא ממלא את חייהם של בני הנוער, זה בעקבות ספר נוער מצוין, שקראתי בעצמי, ונקרא דברים שקורים בשום מקום.
ושאת ממשיכה את קו האנדרסטייטמנט, וזה יפה מאוד, שרון. בוא נזכור, רוב האנשים שעברו את גיל 30, כשהם ראו בפורים האחרון נער או נערה שהתחפשו ליוטיובר, לא היה להם מושג מה הם רואים מול
העניין שלהם. ולמה הוא לא מחזיק מפתח שוודי ביד אם הוא יוטיובר? נכון. לפני כן, אנחנו גם, לפני כן, נדבר על בעצם מחקר חדש שמראה כיוון חדש בהורות, בעצם סקר חדש, נדבר כאן עם פרופסור עמוס רולידר, תדע לך שהורי הליקופטר הם ממש כבר די, זה המשחררים. יש לנו עכשיו הורים שהם בעצם...
הורי ג'אבקה, כן.
מפלסות שלג, והם ככה מפנים את כל המכשולים מחייהם של הילדים.
מאזינים יקרים, יש גם הורים סבבה, באמת. זה לא רק כתבים, זה לא רק או להיות הליקופטר שלא רואים אותו ולא שומעים ממנו, או להיות טרחן אובססיבי שיושב עליו ריד של הילדים.
שהליקופטר אגב גם הוא טרחן אובססיבי, זה לא הליקופטר כזה שמרח, זה שהוא בכל מקום מזמזם לך מעל הראש, זאת הכוונה.
אוקיי, בסדר,
בהליקופטר.
יש כל מיני.
תכף נדבר עם מפעילות עמוד האינסטגרם עוטף גזה, חמודות, אבל יש לך אולי איזה משהו ככה להגיד לפני שאנחנו פונים אל כל המרואיינים שלנו?
אני אספר לך סיפור אישי מאוד מאוד טרי. לרוב שאני אספר סיפורים זה אחרי שנתתי להם לשקוע אצלי, להתבשל.
זהו, ככה לא מעובד אתה נותן לי את זה?
אני לא מעובד, באמת.
רוב פוד? אוקיי.
לגמרי, לא חבצתי אותו, לא השארתי אותו במסננת לילה, כלום.
מי ייתן ולא תצטער, בבקשה.
אמן ואמן. ממש לפני שעה, שעה וחצי, אולי טיפה יותר, באחת מקבוצות הוואטסאפ השכונתיות שלנו.
רגע, אני למדה שיש לכם יותר מקבוצת וואטסאפ שכונתית אחת.
כן, יש את הקהילה של בית הכנסת, ויש את ה... יש עוד קבוצת וואטסאפ של דיירי חלק מהרחוב.
למדה שלבתי כנסת יש וואטסאפ עכשיו. בסדר, אני מתקדמת.
בוודאי. מה חשבת?
אני לא יודעת.
באמת?
חשבתי שאתם...
בקיצור,
okay, כן.
אנחנו שכונה שיש בה כמה אנשים חדי מבט, ואפילו יש כמה עיתונאים שגרים בה. Mm-hmm. שכונה, מה שגרם לכך שזוהה פדופיל.
איך הוא זוהה?
מישהו זיהה מכתבה, שמי שכתבה אותה במקור, בוויינט, הייתה בעצמה שכנה שלנו, וחברה בקהילה של בית הכנסת שלנו. איך זה בשבילך?
וואו, זה הצלבות. אז רגע, זה מישהו שהוא פדופיל מוכר, אתה מבין? שכבר ריצה את נשו וחזר לשכונה, מה שנקרא?
פדופיל מוצהר, מדופלם, עם הכשר של מי שאת רוצה.
עם תעודת פדופיל?
כן, יש לו ממש תעודת פדופיל, לא כולם סומכים עליה, כמובן, יש תמיד את המחמירים, אבל, סליחה, אני לא אמור להתלוצץ על זה בכלל.
לא, אבל באמת, האם מדבר בעבריין שליצה את עונשו, ואז
אנחנו מדברים בעבריין שפגע בילדים באזור שכונת גילו בירושלים, נכתבה על זה כתבה, שאת קוראת אותה, את לא יכולה לאכול אחרי זה כמה זמן.
ג'קי, אחרי כלא או לפני כלא? אחרי משפט לפני משפט, זה מה שאני שואלת אותך.
ריצה עונש?
ריצה.
ריצה עונש, מכיוון שזה מה שהחוק היום מאפשר לבתי המשפט, זה לשלוח את הפדופיל לעונש די מצומצם, אוקיי? הוא לא חוזר משם הבן אדם אחר, בוא נגיד את זה ככה. הוא חוזר באותו גלגול, באותו... הילדים שהוא פגע בהם עדיין ילדים, הכל בסדר. כל מה שהוא עושה זה עובר דירה.
אוקיי, אני בטוחה שבטח יגידו לנו שכן עוברים, אתה יודע, טיפולים פסיכולוגיים, אני לא, אני מניחה שעוברים משהו. עוברים טיפולים כלשהם. אפילו דיברנו פה עם מישהו שעבר טיפול, אבל לא...
לא יודע. אוקיי. כן, אנחנו, תראי, אני מדבר איתך אחרי שבשעה, שעתיים האחרונות, דיברנו גם עם בעל הבית שהזכיר לו את הדירה, שהוא יודע טוב מאוד למי הוא הזכיר את הדירה, וגם עם המשטרה.
כן.
שכולם אמרו לנו, חבר'ה, זה מה יש.
אין מה לעשות, ברור, זה לא נעים, אבל אין מה לעשות.
הוא צריך לגור באיזשהו מקום.
איפה שהוא צריך לגור.
עוד לא נמצאה שכונה שאין בה ילדים. זה מה יש. וצריך לשים אותו באיזשהו מקום. כל הפתרונות האלה בסגנון סירוס כימי וכולי, הם לא קשרים להפעלה במדינת ישראל הדמוקרטית.
אנחנו גם לא תומכים בהם בהכרח.
וזה מה יש. כלומר, בגדול אומרים לך שאלוהים ירחם עליכם.
או, אתה יודע, תפקחו יותר עין.
או, תפקחו עיניים. כלומר, גם אם הילד שלך הוא כבר לא בן 5, אל תיתן לו ללכת עם הכדור לבד לגינת המשחקים, מכיוון שהבחור הזה נהג לשחק כדורגל עם ילדים גם בשטח הפעולה הקודם שלו. בקיצור, כנסו להיסטריה, חברים. זה מצב שאני נתקל בו יותר מדי פעמים בחיים הנוכחיים שלי. זאת אומרת שבו אומרים, זה מה שאני יכול לעשות למענך. אם אתה תיקח את החוק לידיים, ניפרע ממך ובחומרה, אבל זה לא שאתה יכול לסמוך על משהו אחר. בגדול, טוב שיש לי כלי גינון. טוב שיש לי כלי גינון. אני מחזיק בבית גם כלשון, גם מעדר, והי מקוש, היי מקוש, תוריה וכלשון.
תשמע, אני, מצד אחד אני הכי מזדהה, כי יש לי ילדות, ומה הייתי עושה? מצד שני, באמת, זה נכון מה שאומרים לך. הוא באמת צריך לגור איפשהו.
לא, אז תראי, או שתבנו כפרים מסוימים, כמו שיש לנרקומנים בתהליכי גמילה. הרי לפדופילים אין גמילה. אז או שתבנו להם כפרים סגורים, שבהם הם יוכלו לחיות חיי אדם. הבנתי שהם נשארים כמו שהם עד סוף ימיהם, ואני לא כופר לרגע בזה שהם בני אדם. ואם אתם לא בונים להם כפרים סגורים, אנא סרסו אותם כימית, או משהו. לבוא ולהגיד, הפתרון זה בשכם, הוא לא פתרון. הפתרון זה בשכם הוא דבר שמעודד טרור, כי אנשים שמה שעומד על הכף לנגדם, זה שלום ילדיהם, לא בדיוק קוראים באותו רגע את רוסו. הם לא, אתה יודע, כרגע שיקולים אולטרה-הומניטריים לא ממש מקננים במוחי.
אני שומעת, ג'קי, אתה קורא פה כרגע לסירוס מעל לגלי היתר, כמו שאני אומר, תשמע, אבל אפרופו תנאי מחיה שאנחנו לא בהכרח בוחרים, אני רוצה לפנות ברשותך, כן? זה לא שאני חלילה מורידה את זה מהשולחן, זה יישאר את השיחה הזאת, אבל בוא נפנה למשי אל מקייס, מכרם שלום, וגם היא, אפשר לו גם מה, וחברותיה חיות חיי זבשכם, קראת לזה? נכון?
לגמרי. שלום לך, משי.
היי.
היי.
אז את אחת מבעלות העמוד עוטף גזה, נכון? מה רואים באינסטגרם כשפותחים את עוטף גזה? איזה תמונות?
בעצם אנחנו מראות את מה שאנחנו חוות מהצד שלנו בעוטף עזה.
שזה אומר, מה, זה האינסטגרם הרי הוא מקום, בוא נגיד, נכון, מקום של אסתטיקה, נקרא לזה ככה. אז אתם מצלמות צילומים... מה, יפים, שיש בהם אסתטיקה מסוימת, וואי, תראו את הזווית יפה של הבלון.
אנחנו בעצם מראות את המציאות שלנו, את השרפות בעוטף, את ההפרות סדר בשישי על הגבול, את הפיצוצים שנשמעים, את כל, הכל, אם זה הבלוני נפץ שמגיעים אלינו, את הנזק שנגרם...
אתן מסגננות את זה? אתן מוסיפות כיתובים שנונים? אתן מחריפות?
יש פילטרים, שואל ג'קי, יש פילטרים?
כן, תודה, תודה על העזרה.
לא, אנחנו מראות את זה, איך זה, ככה, אנחנו באמת מראות את האמת של מה שקורה אצלנו. אנחנו גם כן כותבות על זה, אנחנו מעלות גם דברים של אנשים כותבים והם רוצים לעלות באנונימיות, או אנחנו נגיד אנחנו מעלות סרטון של הפרת סדר לסטורי בשישי, אז אנחנו מסבירות גם בדיוק מה קורה.
עד כמה זה עוזר לכן להתמודד בעצם העמוד הזה? כי נראה לי שכולנו כבר באיזשהו אופן מפנים הרבה מהרגשות והדחפים והתחושות שלנו למדור תיעוד. את מרגישה את זה?
העמוד שלנו בעצם הוא קיים בערך מאז אוקטובר, שזה בעצם כבר חצי שנה אחרי שכל העניין הזה התחיל, וזה הרגע שאנחנו החלטנו שאנחנו שמות לזה די, ואנחנו מעלות המודעות. אז זה עוזר לנו בעצם בהתמודדות, כי אנחנו גורמות לזה שהמצב שאצלנו קורה, שזה מצב שלא מראים אותו בכלי התקשורת מספיק, ולא, אנשים בארץ לא מספיק מודעים אליו, שיהיו יותר מודעים אליו, והופתענו, שפתחנו את העמוד, הופתענו כמה אנשים לא באמת ידעו מה קורה אצלנו.
גם מחול, נכון?
אנשים לא יודעים שום דבר על כלום, עד שזה לא מגיע בהם.
ותגידי,
איך את מסבירה את זה שעדיין לכם אף חבר כנסת שהוא עוקב?
האמת שאני לא יודעת להגיד אם יש לנו חבר כנסת שהוא עוקב. כן יצא לנו, כן יצאו איתנו קשר חברי כנסת, אבל אנחנו בעצם החלטנו שאנחנו מראות בעמוד הזה את הדברים מהצד שלנו ללא פוליטיקה, אבל בגלל זה אנחנו לא מתעסקות בפוליטיקה. אנחנו כן פונות לחברי כנסת לממשלה בבקשה לשינוי, כדי שיהיה לנו שגרה שהיא נורמלית, שנקבל את השקט ושנוכל לחיות חיים שהם נורמליים, ולא שהשגרה שלנו תהיה שגרה שבהם כל יום שולחים אלינו בלונים שבלוני נפץ ובלונים שירפו לנו את השדות.
אין ספק שזה נורא, כולם רוצים שתהיה לכם את השגרה, אתם זכאים לחיים טובים, גם נעשו פה עוד שיחות היום שאפשר לשמוע. זה רק השאלה היא מהי הדרך הנכונה להביא לכם את השגרה הזו. טוב, אז אנחנו נזמין שוב את כל המאזינים לעמוד האינסטגרם, עוטף גזה, כמו שזה נשמע, נכון? משי אל מקיאס, תודי גם לחברות שלך, סבבה? ושיהיה שקט בימים הקרובים ובכלל, תודה רבה.
תודה רבה.
11% מההורים בארצות הברית מצהירים שהיו מתקשרים.
כמה טוב לברוח לארצות הברית ובעיותיה, כן.
לא, זה גם קשור, מעורבות הורית.
נכון. 11% מההורים
בארצות הברית מצהירים שהיו מתקשרים לבוס של הילדים אם הייתה להם בעיה בעבודה, ו8% מודים שיצרו קשר עם אחד המרצים של הילדים כדי להתבכיין, קוראים לזה פה בשמם. זה על פי סקר שפורסם בניו יורק טיימס. שואלים האם זה ככה רק באמריקה, לדעתי, זו התיאוריה שלי, ההפך. הם אימצו לעומק את ההורה היהודי שמסדר עבודה לילד, ששואל אם אפשר להכניס אותו לפה, מה עם איזה סטאז' אצל איזה חבר טוב. אבל בוא נשמע את הפרופסור עמוס רולי דר בעצמו, דיקן הסטודנטי המכללה האקדמית כנרת, ומגיש של משפחה לפני הכל בקשת 12. שלום פרופסור רולי דר.
שלום שרון, שלום שקי, מה
שלום? שלום, שלום יקירנו. תגיד, יש איזה עניין כלל עולמי פה שההתבגרות לא מתרחשת אף פעם?
אני לא יודע אם זה כלל עולמי, אבל הגנת יתר, כפי שזה נקרא, כאשר אני, הילד מבקש מתתקשרי למורה לשאול מה היו שיעורי בית, או כשאני רואה שהילד שלי באיזה קונפליקט עם חבר, אני ניגש לחבר בבית או חשבון, או שההורה ניגש לילד שלו ואומר, אמא, אומר לילד בוא נעשה שיעורי בית, וכשהילדה לא מוכנה להיפרד מאמא בימי ההולדת, אלה הם תופעות שאנחנו רואים אותן, שהן בסופו של דבר איזשהו בסיס שיכול להוביל מתמיכה ועידוד וחינוך כפי שצריך להגנת יתר, שכמובן גורמת בשלב יותר מאוחר לנזק לא פשוטים. באומרי זאת, צריך להבין שהיום לגדול, וכשאתה מדבר בכלל על הצעירים של היום, בלי סיוע, היכולת אולי באמת לקבל עבודה, היכולת להשיג דירה. היום הורים בישראל לוקחים את המשכנתה עליהם, הילדים נמצאים שם בבתים שלנו, באהבה גדולה אגב.
אז אפילו אתה פרופסור אומר, יכול להיות שהעולם באמת פשוט נהיה מסובך מדי, וצריך יותר עזרה.
אין שום ספק שבכל מה שקשור לנושאים הכלכליים, בכל מה שקשור לפעמים למצוא עבודה או להתברג, את יודעת, אומרים שיש פרוטקציה, לא צריך קשרים, הדברים האלה היו תמיד, אבל אתם יודעים מה שקורה יותר אם נשאר רגע במעגל העבודה? לצערי, הניחוש שלי שאנחנו פחות מסתכלים על כישורים אובייקטיביים, ואנחנו מקבלים לעבודה על סמך אולי קשרים, ושוב, אם אנחנו חוזרים לילד או למתבגר, בסופו של דבר, אם אין לו את ההתאמה, אם הוא לא מסוגל לבצע את העבודה, הוא יתקבל רק בגלל הגנת היתר, או סידרתי לו, הוא בעצם ייקשל. הדבר הזה נכון בכל דבר. הגבול הדק הזה שאתה הולך בין לסייע לתמוך, וזה אגב, אני חושב שזה אחד הדברים היפים של ההורי הישראלי, אני לא יודע, היהודי, אנחנו שם תמיד נהיה שם ברבע לשתיים ובארבע, ואנחנו שם תמיד, המעטפת, המלון תמיד נמצא שם. הבעיה היא שמהר מאוד הילד בטוח שהמלון שייך לו, ואנחנו צריכים לשרת אותו, ואתה רואה את זה בהמון אספקטים, החדר שלי יהיה כמו שאני רוצה, ותביא לי ותקני לי ותקחי לי, וכל הדברים האלה, ואנחנו עושים את זה, ואז תשאלו למה אנחנו עושים את זה. אתם מכירים את התיאוריה שלי, אנחנו, הזמינות שלנו היא מאוד נמוכה בבית, אנחנו מתגרשים יותר, המון דברים שקורים לנו, גורמים לנו להרגיש איזו תחושה שאנחנו לא בסדר עם היקר לנו מכל. כשאתה מרגיש שאתה לא בסדר עם הדבר שהכי חשוב לך בחיים, אתה עובר למוד של פיצוי או מוד של שירות, ואנחנו הפכנו במידה רבה למשרתים, וכשאתה משרת ולא מחנך, יש עם זה לא מעט סיכונים.
אבל עולה פה דבר שהוא נראה מעבר למשרת, גם איזה חוסר אמון שהילדים יצליחו להסתדר בעצמם אפילו מבחינת...
כן, בוא נביא עוד כמה נתונים.
כן, הנתון שהכי זה יזע אותי הוא על כך ש76% מההורים, ואנחנו מדברים על ילדים בני 18 עד 28, יעני חמורים גדולים, הם הזכירו לילדים שלהם דדליינים, כולל בהגשת הדוקטורט, למען השם. זאת אומרת...
אבל תשים לב מאיפה זה מתחיל. אתה יודע של-73% מילדי ישראל שמקבלים יומן בתחילת השנה, בוא תיקח מאיפה זה מתחיל כל הסיפור הזה. בואו תשארו איתי רגע. אנחנו קונים להם את היומנים, כמובן הכי משובחים, עם הסלב הכי גדול, בכמות שקלים גדולה. אחרי ראש השנה, שים לב, אחרי חגי תשרה, 73% מהילדים לא משתמשים ביומן יותר, חוץ מה שלכתוב ענת אוהבת את עידן או משהו עם פרח, אבל לא משתמשים, לא לומדים להתארגן. עכשיו, מה עושה בית ספר? הוא עכשיו בעזרת המסכים הווירטואליים, הרשת, הוא שולח להורה תוכניות משוב, הוא שולח להורה את שיעורי הבית.
כן, כן, זה דבר נורא.
אתם מכירים את זה? זה בעצם הוריד אחריות, וההורה לומד למה שהילד שהוא בגיל 19, 24, 28, לא יבקש מההורה, ונוצרת גם תלות הדדית. ההורה מרגיש שהוא...
אנחנו בבית ספר מאוד מאוד מתקדם, אצלנו כבר ההורים מקבלים ציונים.
כן, כלומר, כאילו, אל לנו להזדעזע מבני ה-18 עד 28, כי אתה אומר, ברגע שהבסיס הוא כזה, אי אפשר להתפלא. אני רוצה להפנות אתכם לעוד נתון מהאגף שנקרא בחיים עצמה, וזה שוב, נראה לי שאנחנו בישראל דווקא יכולים לקבל את זה ממש בהבנה, והניו יורק טיימס די הזדעזעו, 42% נתנו לילדים שלהם עצות על חייהם הרומנטיים ומערכות יחסים. ו-74% קבעו לילדיהם תורים רפואיים או תורים אחרים. אני חושבת שוב שלפחות איך שאני גדלתי זה עניין ככה די מקובל.
לא, זאת אומרת, יש משהו כמו 30% מההורים שלא נעל להם לתת לילד עצה, אבל לקבוע לו תור לרופא זה...
זה אותו דבר.
זה מדהים.
זה די דומה.
לא, אבל אני
כמוך
חושב,
כמוך
חושב להגיע למצב שבו אני יושב עם הבן, עם הבת, שמביאים את הקלאסטי הביתה, ואני מנסה בצורה עדינה להגיד לו, שמע, אתה הולך להרוס את החיים שלך, בוא נחשוב יחד.
התכוונת כמובן קלאפטה, לא חשוב מאיזה מין.
לא חשוב מאיזה מין.
גם קלאפט.
כן, גם קלאפט, אוקיי. זה לגמרי, אני חושב שזה בסך הכל, ככל שאנחנו מדברים יותר יותר טוב, וזה דווקא מצוין, אבל מצד שני, לקבוע לו פגישות, לסדר לו את הרעיון, להיות שם, ו-to bail them out, בכל מצב, בסופו של דבר אנחנו פוגעים בהם. אבל אם תשימו לב בכתבה של ניו יורק טיימס, יש עוד נקודה שהיא חשובה, שהיא חיובית מאוד. מתברר גם שכאשר ההורה תומך, והקשרים הם קשרים של תמיכה ונתינה, ואפילו אם טיפה נתינת יתר, בסופו של דבר גם הילד מחזיר, גם הילד דואג יותר, גם חשוב לו, אחוז גדול מהם, גם יותר מוכר כשהאבא והסבא והסבתא זקוקים למשהו, אתה רואה שבסך הכל הקשרים מתדגים. כלומר, אנחנו חוזרים לעידן של המשפחה המורחבת, יש תפקיד, ואנחנו לא מצטמצמים דווקא בדלת עמותינו, שזה בעיניי דווקא סיפור די חיובי מכל העניין.
אני גם חושבת. נכון, זה נכון.
הנה, הכנו לימונדה גם מהחוש חשים האלה.
רגע, נכון, למרות ששוב צריך לזכור שזה מאוד, כל העניין הזה הוא מאוד בחסות של המעמד הפריבילגי, יש כאלה שלא יכולים לסדר לילה שלהם לא עבודה ולא תור ולא כלום. פרופסור עמוס רולידר, דיקן הסטודנטיה ממכללה אקדמית כנרת, הוא מגיש משפחה לפני הכל בקשת 12, אנחנו מודים לך מאוד מאוד שדיברת איתנו.
כן, יצאנו מעודדים, איזה כיף.
כן, לגמרי.
בכיף חברים.
ונעבור לשיחתנו האחרונה למחצית זו. זו, אנחנו רוצים לתת מבט בעולמם של היצורים המוזרים הקוראים יוטיוברים, וזו בעזרת של מיכל פיטובסקי, מחברת הספר, ספר הנוער המצוין בסדרת פרא, דברים שקורים בשום מקום, שלטובת הספר ערכה תחקיר בקרב קהילת היוטיוברים. שלום מיכל.
יש קהילה.
יש קהילה.
שלום מיכל, שלום. כן. תגידי, יש לנו, יש טעם בכלל שננסה להבין את זה, או שהלך עלינו, עבוד לנו, בתור קשיש אני אומר.
אבל אם צופים את כמות השעות שאני צפיתי, כמה מאות שעות ביוטיוברים מתחילים קצת להיכנס לראש שלהם.
כן, בוא נגיד בקצרה שבעצם גיבורת הספר שלך היא נערה בת 14, שיש שם איזה קטע בין ההורים, אחי חטף את שני אחיה הקטנים בזמן גירושים מכוערים והאשמות וכך וכך, ובעצם אמא שלה חוסמת את העולם החיצון בפניה וההפך, ודרך המילות שלה היא דרך ערוץ יוטיוב שהיא פותחת. ובעצם את מאירה באור חיובי למדי את העניין הזה, לא?
כן. אני בעצם כמו שנטלי, הדמות הראשית בספר שלי, משתמשת ביוטיוב בהתחלה כדי לתת לעצמה קול פנימי, מעין יומן, ואחר כך גם לשלוח את הקול הזה החוצה כדי לחפש את האחים הנעלמים שלה. ככה אני חושבת שהרבה יוטיוברים בעצם משתמשים בערוץ הזה ככלי לביטוי אישי, ואחר כך גם כלי ליצירת קהילה, והמון בני נוער, בעצם זה תחום שהוא יותר פעיל בקרב בני נוער, אז הקהילות שנוצרות שם הם די מדהימות, כל אחד בתוך העולם של היוטיובר האהוב שלה, ואפשר ללמוד מהם המון.
כן, אפשר גם לא ללמוד מהם כלום, נגיד מלו שרק פותחים אריזות, או סתם מראים לי שעות שבהם נוסעים הלוך וחזור לקניון, כאילו ביטוי אישי, ביטוי אישי, למה כל אחד צריך להתבטא אישית כל כך, לא?
אוקיי, אז אני חושבת שהרבה מאוד מהיוטיוברים, אני לא רוצה להכליל, אבל הרבה מאוד מהיוטיוברים שהם הבני נוער שפותחים את המצלמות בחדר שלהם, הם מדברים על המצלמה, הם ילדים שהיה להם קשיים חברתיים, לא היה להם חברים בעולמם, ואז הם הלכו וחיפשו חברים החוצה, והרבה פעמים מדובר בכל מיני סוגים של ילדים עם איזשהו מוזרות או איזשהו אפילו מיוחדות. למשל, יש יוטיוברית שהיא קווירית והיא מדברת על המגדר שלה, ויש יוטיוברית שמדברת על החרדות שלה וההפרעות הטורדניות.
אבל אלו באמת היותר מצליחים, כי זה נשמע נורא טוב מה שאת אומרת, אבל המצליחים ביותר הם לא פשוט אלה באמת שמראים מריחת לק? כאילו מלכות הכיתה לא נשארות מלכות הכיתה גם ביוטיוב, זה מה שאני שואלת.
יש כל מיני סוגים של פרפורמנס יוטיוברי, וכל מיני סוגים של קריזמה. יש את הקריזמה של היפים והאמיצים, כמו שאת אומרת, אלה שמתאפרות נורא יפה שמות לק נורא יפה, ויש את הקריזמה של אלה שהם פשוט מעניינים, מעניין להסתכל עליהם, הם טובים את השיער מוזר, או שמשהו בחזות ובאישיות שלהם הוא מרתק. או שהם מצחיקים וכישרוניים בצורה מיוחדת. נגיד לי גל רז, היא גם מאוד יפה, ויודעת להתאפר ולשים לק, אבל היא גם פשוט נורא מצחיקה, היא אישיות מיוחדת. ואני חושבת שבכללי הם נותנים דוגמה איך אפשר לקחת, אם אני חושבת שאמרתם קודם להפוך לימונים ללימונדה, אז לקחת את הקשיים שלהם ולהפוך אותם למשהו שהם מפגינים כלפי חוץ ומקבלים חזרה אהדה ותמיכה מהחברה.
העובדה שמדובר בממלכה של ההורים שלהם אין דריסת רגל בה, היא מעודדת אותם או מתסכלת אותם?
אני חושבת שזה ממש עולם אנרכיסטי. זאת אומרת, יש לזה את הסכנות של זה. גם, נגיד, בריוני רשת שיכולים פתאום להתאפל, או אפילו הבריונות שיש בתוך ההערות אחד כלפי השני. אבל מצד שני, הם גם כאילו קצת יודעים למשטר את זה אחד בין השני. כאילו, הם שומרים על עצמם. למשל, יש יוטיוברית בשם ריל סמודי, שפעם סיפרה סיפור על איזשהו ניסיון מיני שהיה לה, לא כל כך מוצלח. אז היא מאוד מאוד סייגה את הוידאו כל הזמן, שלא יצפו בו ילדים מתחת לגיל מסוים, ושהיא יודעת כאילו לעשות מין איזו צנזורה עצמית כזאת.
בהמשך למה שג'קי שאל, וגם זה מופיע בספר שלך בצורה מאוד חזקה, שיש מצב שיש לילד שלך ערוץ יוטיוב אפילו פופולרי, ואתה לא תדע מזה בכלל.
כן, אני חושבת שזה מקרה שקורה להרבה מהיוטיוברים האלה, וזה די משונה, כי מצד אחד זה כל כך פומבי, ויכול להיות פשוט עשרות ומאות, ואפילו אלפי צופים, וההורים לא ידעו מזה שום דבר. זה פשוט יהיה מתחת לסלע, כאילו...
כאילו יש מסך כזה שלא באמת מאפשר מעבר בין שני העולמות האלה, זה מוזר מאוד. נושא אחרון שניגע בו בקצרה, זה נושא הפרסום. כלומר, נראה שבכלל היחס של, 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 נגיד הדור הזה, נקרא לזה, למרות שזה ביטוי שאני שונאת, אבל שהיחס של הפרסום הוא שונה מאוד מהיחס שלנו. זה בכלל לא משהו שצריך לגוע בו בקצה האצבעות, או אפילו ההפך, ראוי מאוד, נכון? לשלב פרסום ממש הוא, כאילו שהוא חלק ממשפט או מסיטואציה.
כן, בעיניי זה מאוד משונה, אני קשה לי להתרגל לזה, כי אני גדלתי כנערה בשנות ה-90, ששם האתוס היה שפרסומות זה סוג של חטא ומחלה.
זה זנות, כן, כן. ובעיקר עדות למשהו לא אותנטי.
כן, גיבורי התרבות שלנו לא היו חולמים לעשות פרסומת, כאילו קורט קוביין היה עושה פרסומת לנייקי או משהו כזה.
לא, הוא היה מתאבד לפני זה, ההה, כן, אוקיי.
אבל הנוער הזה הוא ממש חוגג את זה, זה גם חגיגה של קפיטליזם, והם כל הזמן קונים דברים ופותחים חבילות, כמו שאת אומרת, וקניתי ככה, קניתי ככה, תקנו פה, תקנו פה. ויש אהבה מאוד גדולה לתרבות הצריכה. ואני חושבת שככל שאתה כיוטיובר עובד עם מותג יותר גדול, אתה לאו דווקא סל אאוט, אלא אתה דווקא זה מגדיל את
הכבוד שלך.
זה כמובן, זה כמובן טיפה מפנצ'ר את מיתוס האנרכיזם הגדול שמלווה.
אולי זה ממוסמס לגמרי, ג'ק, אולי פשוט כבר אין הבדל בין אני לבין תרבות הצריכה, זה הכל ביחד, ואז בתוך זה יכול להיות גם אנרכיזם איכשהו, אני יודעת.
זה פשוט עצוב, כי יש לי פוטנציאל אדיר לזה שהקולות האלה אין להם צנזורה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים כמעט בתוך הפורמט הזה של היוטיוב, וזה שהם בעצם בסופו היום צריכים להתפרנס, כי חלק מהם כבר הם לא בני נוער, הם נגיד מגיעים לגיל 20 ומשהו, והם צריכים ואז הם לוקחים את הפרסומות האלה. זה פשוט ההסבר הרציונלי למה הדברים האלה קורים.
מאיזה כמות של נניח, איך אומרים, עוקבים, אתה מתחיל להיות מסחרי? מאיזה פופולריות זה מתחיל לקרות?
אני לא בטוחה, אני חושבת שבסביבות ה-100,000 בטוח יש לך כבר סוכן שמסדר לך את העניינים. זה מה ששמתי לב.
ורצו שסוכן הזה יהיה אחד מהוריך, וגם זה קורה.
מה שנקרא עוד 99,500 למנייק. יופי.
יופי, מיכל פיטובסקי, נזכיר שוב את שם הספר, הוא באמת ספר נוער מצוין, דברים שקורים בשום מקום. תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה, חשפת בפנינו עולם נעלם.
אנחנו רוצים לזמררים, ואחר כך ריגול בתוך הבית.
פרם פרם.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אחי, איפה השקם בקמפוס הענק הזה?
אתה מתכוון קפיטריה, נכון?
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים על ידי תורמי יחד למען החייל בארץ ובעולם.
הבחירות לכנסת ה-21 מתקרבות. אתם יודעים איפה אתם מצביעים? לא? אין בעיה. משרד הפנים יסייע לכם לברר בקלות באמצעות שיחת טלפון למספר 1-800-222-290 או מסרון למספר 050-808-5500 או באתר האינטרנט moin.gov.il. הזינו את מספר הזהות, כולל ספרת הביקורת, בתאריך הנפקת התעודה בכל אחד מהאמצעים, ותוכלו לדעת היכן אתם מצביעים. בקלות. עוד פרטים באתר משרד הפנים.
עמיתי קרנות השוטרים, בפסח אתם מוזמנים ליריד וגם יכולים להצטרף לכרטיס אשראי קרנות השוטרים. מבצעים, הטבות ומבחר מותגי חשמל, ריהוט, ספורט ועוד. מתנה לכל עמית המבקר ביריד. 28 במרס עד 8 באפריל, גני יהושע תל אביב, חניה חינם.
קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
רוצים ללמוד מקצוע מבוקש? אתם מוזמנים לאורט פתוח, שבו תוכלו לשמוע על מגוון המסלולים ללימודי הנדסאים. לנרשמים תינתן הנחה בגובה דמי הרישום. אורט פתוח, יום רביעי, 27 במרס, 6 בערב. מכללות אורט, לא סתם תואר, מקצוע.
מה לי לצרוח? די, תתעוררו, כאילו אתם לא מבינים מה קורה. כל כך הרבה אנשים מבוגרים לידכם עברו פגיעה, וכל כך הרבה ילדים עוברים פגיעה עכשיו. איך יכול להיות שהרדמה לא רועדת?
שלום, כאן יעל דן. כל ילד או ילדה חמישית נפגעים מינית וסובלים בשל כך מהפרעות נפשיות כל חייהם. אנחנו בעושים צהריים החלטנו לקרוא למועמדים לכנסת להכיר באחריות המדינה ולפעול להקמת תוכנית חירום ממשלתית להצלת הילדים והילדות הנפגעים. הצטרפו אלינו.
עושים צהריים עם יעל דן, ראשון עד רביעי באחת בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו עם נושא לוהט ריגול בתוך הבית. אני רוצה לספר לך, ג'קי.
למרות שמחילה, כן. מגיעות תגובות על עניין הפדופילים שאני דיברתי, אוקיי. ועכשיו באמת בסמיכות מצמררת הזמריר הזה ששמענו של יעל דן. תראי, באמת, יש דברים שבהם אפשר לומר זה בשכה. אני לא חושב שכל דבר השלטון צריך לפתור, אבל במקרה הזה, כשכבר מדובר במכת מדינה, שאנחנו שומעים שכל ילד הוא ילדה 50, החייהם נהרסים, הם הופכים להיות אנשים משובשים, כל חייהם.
לא בגלל... על ידי פדופילים בהכרח, ג'קי.
זה חלק בני משפחה צריכים להיות קצת פדופילים, כדי, אתה יודע, כן. לעשות מעשה
לא,
כזה.
לא, אני אומרת שזה לא בהכרח, לילד. כמו שאמרנו, פדופילים תעודות.
אני חושב ש... אז אלה עם תעודות, אני לפחות יודע עליהם מראש. אז okay. לפחות את זה נחסוך. בוא נהפוך את זה לאחד מחמישה. אז אני הייתי רוצה שאחד מכלום. אבל אפשר לצמצם את זה. אפשר לצמצם את זה. אלה עם התעודות כבר מסומנים. הדיוקנאות שלהם כבר עם עיגול צהוב מסביב. בוא ניקח את אלה ונדאג להם למקום אחר. או כמו שכתב לי אחד בוואטסאפ, כי כל מה שנשאר לנו באמת זה הסרקזם במקרים כאלה. אז הוא כותב לי, שישלחו אותם לאירופה, שם אין ילדים. אבל בסדר.
הצעה מעניינת, האמת. ילך טוב עם הדרקון הפורטוגלי. שמע, נדון בנושא הזה, אתה יודע, ביתר הרחבה, זה נושא חשוב. אנחנו נראה לי בשבוע הבא... נדבר, נקדיש לזה אייטם לפחות אחד, אולי אפילו מחצית. מה תגיד?
בשמחה רבה, בשמחה, בכבוד רב.
בדאגה רבה. שמע, בן זוג לשעבר חויב ב-100,000 ש"ח, לא יותר מדי, כי התקין מצלמות ומיקרופונים בבית, ופגע בפרטיותה של האקסיט. אנחנו נפנה כרגע לאורך הדין, בני דון יחיא, מומחה לדיני משפחה וירושה, שגם הוציא בשבוע שעבר את ספרו ה-11, נבחר הסיפור היהודי, 800 סיפורי צדיקים וחסידים. שלום לך, אורך הדין המכובד, מה שלומך?
שלומי מצוין.
מה שלומך? לצערנו הרב בא...
הרבה הצער לא חסרה, כן.
אוקיי.
אז בואו, קודם כל בקצרה.
בדקות הקרובות...
הרבה ניסויים עולים על הסרטון, בהגנה לסרטון של החוקרים הפרטיים, כמו במקרה הזה.
אוקיי, בקצרה פרטי המקרה?
בעל חשד ואשתו שהיא מכה את הילדים. קשור למה שדיברנו קצת קודם, מה שאתם דיברתם קצת קודם. ולשם כך התקין מצלמות בדירה. הדירה הייתה משותפת. טענתו הייתה, א', הדירה משותפת, שנית, החוק מאפשר לי או מחייב אותי לדאוג לילדיי גם על ידי חדירה בפגיעה בפרטיות של אשתי. בית המשפט דחה את הטענה שלו. הוא כתב שאכן,
רגע, הם עדיין היו נשואים, כאילו, האיש יכול לטעון, מה הבעיה שלכם? זה הבית שלי, אני יכול להתקין מסמות איפה שאני רוצה.
נכון, זה ניתן כבר בעבר, ובית המשפט העליון אמר שיש פרטיות גם בבית, ואסור להתקין מצלמות.
מעניין כי זה בהסכמה של כל הבגירים, והייתי אומרת, הייתי נותנת גם ליותר מבגירים להסכים על זה, אבל...
נכון, אבל כשאין הסכמה, ובדרך כלל כשמתקינים מצלמות זה בגלל שאין הסכמות בין הצדדים, והניסויים בסכסוך רציני מאוד, אז בודקים האם יש הגנה... במקרה הזה, במקרים מעין אלה, החוק, חוק הגנת הפרטיות, הפרטיות אומר שאם הפגיעה בפרטיות נעשתה במסיבות שבהן הייתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית או חברתית, או לשם הגנה על עניין אישי כשר.
וזה לא נחשב, כלומר זה שהוא חשד באלימות, זה לא עבר.
תגיד, בני, מניסיונך, העשיר מאוד למרבה דאבון הלב, העשיר מאוד. אתה מתרשם שברוב המקרים שבהם בני זוג בסכסוך, פונים, אתה יודע, למתקיני מצלמות, למתקיני מכשירי הקלטה, לבלשים פרטיים, זה בגלל דאגה כנה, או כחלק מבניית הסכסוך שהם מתכננים בקפידה?
בניית הסכסוך ללא כל ספק, כמעט אין מקרים של דאגה אמיתית, אדם שולח חוקרים אחרי אשתו, אישה אחרי בעלה, לפעמים כך הם טוענים מתוך רצון טוב לראות מה קורה איתם, שהם לא הסתבכו וכיוצא בזה. אבל בדרך כלל זה לצורך רכושי בשורה התחתונה. אני אתפוס את האישה עושה כך וכך, ואני לא אצטרך לשלם כתובה במזונות, ואולי אני אפגע ברכוש המגיע לה, והאישה עושה איזה הפוך כלפי בעלה. ואגב, יש יותר נשים שמפעילות חוקרים והאזנות משור
באמת,
גברים.
באמת? למה זה? זה חלק פשוט שלי. מהיכולת שלנו, נגיד, גם לשאול הוראות הגעה לא,
זה חלק,
פשוט?
זה חלק מהעובדה, שרון, שרוב תיקי הגירושין הם ביוזמת האישה. זה פשוט זה.
אוקיי, אני לא יודעת אם זה... אני לא יודעת אם זאת אמת או פוסט אמת כרגע, אני צריכה לכתוב.
לא, זאת אמת עובדתית.
הסיבה העיקרית היא שנשים בדרך כלל יותר חושדות. בשני היבטים, גם בהיבט האישי, האם הבעל... הדשא של השכן באמת ירוק יותר וכיוצא בזה.
מה זה יותר חושדות? כמה יותר בעלים בוגדים בנשותיהם? גם כן יותר או לא בהכרח?
יותר.
נו, אז זה בהתאם למה, הם לא יותר חושדות, הן יותר צודקות.
יש לנו נתונים כאלה? אני לא מבין, מי הם בוגדים? עם חייזריות?
לא, זוג נשוי, חוסר נאמנות עם אישה פנויה ועם גבר פנוי, יותר גברים מפירים את חובת הנאמנות הזוגית, למרות שהפער מצטמצם משנה לשנה.
אין כמו שחרור האישה.
אשרינו, כן.
אבל רגע, בואו נחזור באמת לעניין הזה של הפרטיות. בואו נחזור לנושא הפרטיות.
מופע הומוריסטי שאני אומר שמה שאישה נשואה כדי להתפרפר זקוקה לרגש. גבר זקוק למקום. עכשיו, לא תמיד זה כך, אבל הצחוקים שבקהל במחיאות הכפיים מעידות שכנראה בתפיסה הסטריאוטיפית, כך עדיין תופסים את העניין.
כן. בואו נחזור לנושא הפרטיות. האם בשנים האחרונות שבהם אנחנו כולנו מרוגלים יותר ונעקבים יותר, אתה חווה איזשהו שינוי בהרגלי הפרטיות או השמירה על פרטיות של בן הזוג?
לא, קשה לשמור בשנים האחרונות בגלל הרשתות החברתיות, בגלל המסכים.
זה בטח פגע בתחום החקירה הפרטית. זה בטח, נכון, פגע בהם מקצועית.
לא, זה מרבה... עבודה לחוקרים הפרטיים, וזה מרבה בעיקר את החשדנות של בני זוג, שכאשר בן הזוג שלהם נמצא במקלחת והם שומעים קליק של הודעה שנכנסת לנייד, אז לא רבים עומדים בפיתוי, אולי כן רבים.
זה מכך לא, לא צריך לקפוץ.
בגלל מה, כחלון?
אני אומרת שזה כן, זה בטח מי...
רוב המקרים הרי זה וואטסאפ מכחלון.
זה איזשהו סוכר או כחלון או מישהו כזה, הכל בסדר.
זה נכון. יש משהו דוחה בעניין הזה של הפגיעה בפרטיות, כמו באותו מקרה שפתחנו, של אדם שהתקין מצלמות בבית, שטענתו, כפי שאמרתי, נדחתה. השופטת אמרה ככה, היא בדקה אם באמת הילדים נפגעו באלימות של האימא, והגיעה למסקנה שסימני אלימות היו ממריבות בגן של ילדים, והגננת העידה וכדומה. שנית היא אמרה, אם אתה חושד במקרה כזה, תערב את המשטרה ואת רשויות הרווחה. הוא גם אגב נאשם, לא נאשם, כי זה לא משפט פלילי, אבל חויב לשלם פיצוי על כך שהוא שלח חוקרים אחרי אשתו מחוץ לבית. פה השופטת ייתכן שהיא גזימה, ואם יהיה ערעור אולי זה יתהפך בערעור.
מה, אנחנו לקראת החשבת עבודתם של חוקרים פרטיים כדבר לא חוקי? הוצאתם מחוץ לחוק?
אז במקרה הזה, לעקוב אחרי בעל או אישה שיושבים בבית קפה עם בן זוג אחר, או עם חבר או מחברה, לפי השופטת במקרה הזה, זה היה פסול, משום שהבעל לא שלח את החוקרים לבדוק את הנושא הזה של פגיעה בילדים, אלא מתוך חשד שיש לה קשר רומנטי, מישהו בהם כבר היו גורשים. אז אני לא חושב שזה יעמוד בערעור.
אגב, רגע, זה לפנות לקצת ג' זה מה שאסור פה, אם אני עוקבת לבד, אם אני עוקבת עצמאית. טוב, אני רק נורא מעניין אותי לדעת את זה, אבל בסדר, אולי בפעם הבאה.
ואם היית עוקבת עצמאית,
אם אני עוקבת עצמאית.
את גוזלת פרנסתם של בלשים פרטיים, תתביישי לך.
טוב, עורך הדין בני דוני יחי, היה כיף לדבר איתך, מומחה לדיני משפחה וירושה, מודים לך מאוד, נשמח לשוחח איתך.
וגירושין, כן.
נכון.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
תודה, תודה. את מבינה? הוא כותב, הוא מוציא ספרים על סיפורי צדיקים וחסידים.
הוא מאזן, הוא מאזן, האיש מאזן.
כולנו מאזנים.
אבל אולי אני אוכל לשאול את פני אוזן, החוקרת הבכירה במשרד בטיחות אנוש. את השאלה שאלתי, פני, שלום.
שלום, שלום.
תגידי, אז אם אסור לי להביא לחוקר הפרטי, האם לבד אני יכולה לעקוב אחרי בן זוגי, או שבזה החוק לא מתערב?
אז ככה תגרמי להרבה חוקרים פרטיים לפנות למקצועות אחרים.
כן, כן.
תראי, אני חושבת שאם בא לך בשביל עצמך ככה, את יודעת, לעקוב אחרי בעלך, אני חושבת שמותר לך, אבל לא יהיה לך הרבה מה לעשות בעתיד עם זה. ובינינו עדיף שחוקר יעשה את זה.
אני אנסה לא לראות בזה פרסומת.
יש מקרים שבהם זוגות משתמשים בשירותי משרדים כאלה של חוקרים פרטיים, ואחרי זה עוד חוזרים להיות זוג?
כן, היה לי מקרה כזה. היה לי מקרה לפני הרבה הרבה שנים.
התשובה היא בעצם לא, ג'קי. התשובה היא לא, אין מקרים כאלה.
איזה תוכנית מצחיקה יש לנו.
היה מקרה אחד שאני זוכרת, אז הנה, אני כבר 30 שנה במקצוע.
כן.
אחד המקרים הזכורים לי זה אהבתו של הגבר, גם לנשים אחרות וגם לאישה שלו. אבל אני יודעת
לב ענק הבחור הזה, כן. היא סלחה לו.
ואני יודעת שבזמנו היא סלחה לו, והם חזרו לחיות כזוג, אבל זה לא כולם ככה.
איך מתחילה השיחה עם חוקר פרטי כזה? נכנס איש, אישה למשרד, מה הוא אומר? כי יש פה סיטואציה גם פסיכולוגית ואישית, וזה לא...
כמה שאת צודקת, שרון, זה מתחיל משיחת טלפון, אני מעוניינת להיפגש, אני שואלת על מה, אז היא אומרת, אני רוצה לספר משהו, אבל לא בטלפון. הם קודם כל פוחדות לדבר בטלפון, או פוחדים לדבר בטלפון.
כבר אמרו לנו שזה יותר נשים, זה נכון? את גם מאשרת את זה, נכון?
כן.
אוקיי.
יותר נשים. והשיחה מתחילה בזה שלמה בעצם את חושדת בבעליך. מה גורם לך לחשוד בבעליך? הרי זה שאת יודעת, לפעמים היא אומרת, אני לא יודעת, פתאום הוא חוזר לי מאוחר, פתאום הוא כל הזמן עם הטלפון ביד, זאת אומרת, דברים שכאלה זה לא לאו דווקא שהוא בוגד בה, אולי עובר עליו משהו, אנחנו מנסים לשוחח איתה. ברגע שאנחנו יודעים שהיא מאוד רוצה, אבל מאוד רוצה לבצע את המעקב, אנחנו פשוט לוקחים את הפרטים, שזה אומר כתובת מגורים עדכנית.
אני שמעת שאתם כל מיני לתחים פלסטיים, אתם מוודאים שהיא באמת באמת רוצה את זה, נכון?
כן, בהחלט, בהחלט. יש כאלה שאת יודעת,
אז אני אחזור על השאלה.
אני רוצה לחשוב על זה ואני אחזור.
אז אני אחזור על השאלה ששאלנו מקודם את בני דון יחיה. כשהיא ממש ממש רוצה את זה, היא רוצה את זה כדי להסיר ספקות ולחזק את מוסדות ביתה, או כדי לפרק את זה ככה שהיא תראה לו מה זה?
בהחלט להסיר ספקות.
כלומר, אתם חולקים...
לא להראות לו מה זה, לא להראות לו מה זה, לא.
כלומר, זה לא מכיוון שהיא רוצה לבנות גירושין לטיפרת?
כאילו, השאיפה של כל הצדדים סביב השולחן, בעצם שלא יתגלה כלום, שהוא באמת פשוט ממשיך להתאמן שם על ריקודי עם, וכל זה כדי לבנות לה את הריקוד היפה, לרגל יום הנישואים ה-25 שלהם, נכון?
נכון, הוא הסתבך טיפה עם הצעדים של הרועה הקטנה.
כן. אז כולם רוצים להגיע בסוף לזה.
להסיר ספקות.
להסיר ספקות.
הרוב האנשים שנכנסים זה כדי להסיר ספקות, בהחלט.
וואו.
כן.
ואת צריכה בשלב הזה להדכן אותה שהדברים יהיו כרוכים באי נעימות, או עשויים להיות כרוכים באי נעימות?
היא מודעת לזה. זאת אומרת, אישה שמגיעה ומבקשת לעקוב אחרי בעלה, היא מודעת לזה שעלול להיות מצב שהיא הולכת לקבל תמונות לא הכי נעימות, או שהיא הולכת לקבל ממצאים שהם לסביעות רצונה. בהחלט.
ותגידי, נגיד הגיע אלייך מישהי שכן, שהיא באמת היא מאוד מקווה שזה הכל הפתעה לרגל יום הנישואין, ואת גילית מה שגילית, שזאת לא הפתעה, אולי ליום נישואין שלא עם מישהי אחרת. איך את עושה את הרגע הזה שבו את אומרת, יש לי תמונות, הן לא בהכרח נעימות? איך זה עובד? מה את מרגישה ברגע
זה,
הזה?
זה לא עובד ככה. קודם כל, אני לא אומרת לה שום דבר בטלפון. אנחנו מודיעים לה להגיע למשרד. היא תנסה להוציא מאיתנו דרך הטלפון. מה ראיתם? מה שמעתם? מה היה במעקב? היא תעברי בסבלנות, תגיע, אנחנו נשב.
זה כמו בשורת איוב?
מבחינתי, כן, זה משהו שאתה יודע, זה לא נעים, זה בכלל לא נעים, זה עצוב אפילו.
גם אם אתה מדמיין את זה, אגב, זה כמובן לא, זה אחרת לראות את זה
ככה. על הגברים אני אומרת משהו אחר, הם לא דמעות, אלא הם מתחילים לכעוס ולקלל לפעמים.
זה היה הבדל ברור בתגובה.
יוצאים החוצה לעשן, כן.
רגע, זה הבחון מעניין, ההבדל הזה בתגובה, שאנשים יותר מתעצבות והגברים יותר מתעצבים. לראי שאמרת הרבה מאוד עכשיו.
תגידי, יש גם מקרים שבהם אתם מתבקשים לחקור על דברים שלא קשורים לבגידות ולמין בכלל, אלא לא יודע, היא חושדת שבעלה מרגל איראני, או שהוא מבזבז כזה, או מהמר, כן?
ג'קי. כן. משרד חקירות היום בעידן של היום שנת 2019,
כן.
אין אדם שלא משתמש בחוקר פרטי, אין אדם. אני מדברת איתך על קודם כל על בגידות, חוקר פרטי, בגידות. היום אנחנו כשאנחנו מכירים מישהו דרך אתרי אינטרנט, הדייטינג למיניהם, אנחנו בודקים על אותו אדם, אותה אשתה שאומרת, תשמעו, הוא אומר שהוא טייס או כל דבר אחר, אני רוצה לבדוק אודות אותו אדם. היום כשבן אדם רוצה לעסוק, לפתוח עסק, והוא רוצה לשותף, הוא בודק על אותו אדם.
שיסתכלו בעמוד פייסבוק של הבן אדם.
היום כולם חוקרים את כולם. כולם חוקרים את כולם.
פני, פני.
מה?
נעים מאוד. שמי ג'קי.
ג'קי.
אני חי במאה, באמת.
חברים, אנחנו צריכים לסיים. כמות הפצצות שהוא עבדו כאן היא אדירה. פני, אנחנו צריכים לסיים.
ג'קי, לא שמעתי את ג'קי, שנייה.
לא, נגמרה התוכנית, פני אוזן, חוקרת פרטית.
אני עדיין לא השתמשתי, ומי ייתן ואני לא אשתמש בשירותי חוקר פרטי.
נעמה שאוחת, איתמר אוחנה לב, נוגה סמדר, אלה דרי ועומר עובדיה, הטכנאית נועה כהן, אני מודה לכולם.
אני אחקור את זה, אני אחקור את זה ואני אבדוק אם התודעה שלך היא אותנטית.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית אמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
בחסות חברת מנרב, המציעה השקעה על הים. תשואה על ההשקעה ושכר דירה מובטח לשלוש שנים מרגע הרכישה. מנרב על הים, כוכבית 5886.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.